במחילה מכבודנו, מאת משה גלעד, קורא עודד גושן. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. הראש והגוף הסכימו ביניהם שזה לא הדבר הנכון לעשות. יש רעיונות, הסביר הראש לגוף, שמוטב פשוט לפסול ולזנוח. הידחקות לתוך חור חשוך בסלע, כדי לזחול תחת האדמה השד יודע איפה ולמה, היא אחד מהם. מראה לנו פה למעלה בשדה הפורח, האור הרי רך ונעים, החרציות מחייכות כחברות טובות, והשדות הירוקים של הגליל התחתון נראים כמו בשיר הישן של רביעיית האחים. אין לי תשוקה גדולה למחילות. הן אף פעם לא נראות כמקום שמח. במקרה הטוב הן נראות כמקום קצת לח, חשוך, דחוק, צפוף, שהתקרה בו מאיימת לקרוס והאוויר מאיים לאזול. כאשר התייצבנו מול הפתח הצער של מחילת המסתור בחורבת רומה, לא רחוק מהכפר הבדואי רומת אל הייב, חשבתי שמוטב להוציא את הכיסאות המתקפלים מטעם המטען, להתיישב באחו ולהרתיח מים לתי. הבעיה ברגעים כאלה היא תמיד האחר. הזולת אינו בהכרח פנוי לירורי כפירה מהסוג הזה. פרופסור ינון שבטיאל מהמכללה האקדמית צפת, מומחה בעל ידע וניסיון שמשלב גיאולוגיה וארכיאולוגיה, זחל ראשון. אחריו, בנחישות גדולה, עם מצלמה ענקית וכבדה, נדחק הצלם גיל אליהו. באותו רגע ברור היה לי שלא נותרה ברירה. הרי לא אותיר אותם להסתכן לבד במעבי האדמה. נאנחתי, קרסתי על ברכי, עמדתי בצער את גודלו של הפתח וזחלתי. כמה שניות לאחר מכן כבר חוותתי את ראשי בתקרה וקיללתי. כאן הגיעה התלבטות נוספת. מהו המרחק הנכון במרכאות? כלומר, כמה כדאי להניח לאחרים להתקדם במחילה לפני שאקפוץ ראש בעקבותיהם? אם זה קרוב מדי, התחושה לא נעימה כי עקבי הנעליים של הזוכה לפניי צמודים לפרצופי. אם הנחתי לו להתרחק, אני נותר לבד חרד בחושך, לא רואה דבר ושומע רק גניחות ורחשים מוזרים בהמשך המחילה. הראש והגוף הסכימו על מטר. ניתן להם מטר אחד, ואז נראה. מטר זה המון במחילה שאין באור. זחלתי בשקדנות במעבה האדמה, והמספר שהבהב בראשי היה 1837. זו השנה שבה התחוללה בגליל רעידת האדמה הגדולה שהחריבה את צפת וסביבתה. כדי להרחיק את המחשבות האלה, ניערתי את ראשי וחבטתי אותו שוב בתקרה. זחלנו כמה מטרים והגענו לחלל שיכולנו לשבת בו כמעט זקופים. משם רואים עדיין את הפתח המואר המוליך אל האחו ואל החיים הטובים, אלא שמכאן והלאה, במחילות ובאולמות שעליהם נדחקנו בהמשך, אבדה לי לחלוטין תחושת הכיוון. ידעתי כמובן שאנחנו קרובים יחסית לפתח, בסך הכל לא התרחקנו יותר מכמה עשרות מטרים. גם העומק לא היה משמעותי, 6 או 7 מטרים לדברי שבטיאל. אלא שעבורי, חסר ניסיון כלשהו בבילוי במחילות מסתור, זה היה עולם אחר, נפרד, מנותק קשר. הכפר הקדום רומה שבבקעת בית רימון, נמצא כ4 קילומטרים מצפון מזרח לציפורי. המקום מוזכר בכתבי יוסף בן מתתיהו שסיפר על שני אחים תושבי המקום, שחוללו במלחמתם ברומאים מעשי גבורה מעוררי השתאות. מחילות המסתור שברומת אל היי בסמוך התגלו כבר לפני 10 שנים, והן דוגמה אחת למבחר עצום של חללים תת-קרקעיים שנחצבו והוכשרו בידי תושבי הגליל היהודים כדי למצוא מסתור בתקופה הרומית לפני כ2,000 שנים. מחקריו של פרופסור שבטיאל מעידים שהיו שני סוגי חללים כאלה. מערות טבעיות בראשי צוקים שהוכשרו לשמש כמקלטים, ומערכות מסתור תת-קרקעיות שנחצבו בידי תושבי הכפרים בגליל תחת בתיהם, כדי שיוכלו לשמש כמקלט ומחסה מפני איום הכיבוש הרומי. איום כזה ריחף על האוכלוסייה היהודית בגליל וביהודה פרקי זמן ארוכים בתקופת הבית השני. הצבא הרומי הגיע לגליל וחיסל את ההתנגדות פה בתוך 7 חודשים, הסביר שבטיאל, מאיר את עיניי ובו בזמן מסנבר אותי בפנס הראש שלו. יודפת וגוש חלב חוסלו. הגליל נפל והדרך לירושלים נפתחה. אחר כך הגיעה ההתאוששות של ההתיישבות בגליל. מרד בר כוכבא בשנת 132 לספירה קטע את ההתאוששות הזאת. אנחנו לא יודעים אם היו פה קרבות, אבל בעשרות מערכות מסתור מצאנו ממצאים של האוכלוסייה היהודית שבעיתות מצוקה ירדה מתחת לפני הקרקע. לחיילים הרומאים שנשאו ציוד כבד, קשה היה להיכנס למחילות צרות אלה. הפתרון של הרומאים היה הבערת מדורות בפתחי המחילות כדי שהאשן יבריח את המסתתרים החוצה. ברחבי הארץ התגלו כ-500 מערכות מסתור קדומות. בגליל תיעד שבטיאל 83 מערכות תת-קרקעיות כאלה. חלקן חשף בעצמו, וחלקן התגלו עוד קודם לכן בידי חוקרים אחרים. עמוס קלונר, יגאל טפר, יובל שחר ואחרים. ב-20 מהן נמצאו עדויות להכנות לקראת מרד בר כוכבא. כלי אגירה כקנקנים, סירי בישול, נרות שמן וגם שקעים לנרות. רוב הממצאים שנמצאו בהן הן מהימים שאחרי המרד הגדול הראשון, 66 לספירה, ושייכים למאה השנייה, ימי מרד בר כוכבא. גם אם לא היו כאן קרבות, היו פה הכנות למרד, והייתה גם בריחה המונית, הסביר שבטיאל. הוא הסביר גם שלמערכות המסתור בגליל יש מאפיינים ייחודיים. במקרים רבים, הן נחצבו מתוך מתקן קדום שנחצב למטרה אחרת, למשל בור מים, ופעילותו הופסקה בגלל חציבת המערכת. רוב המחילות במערכות המסתור בגליל נחצבו באופן גס וללא גימור מוקפד. ורוב המחילות אינן מפותלות או ארוכות במיוחד ואין בהן הרבה זוויות חדות. במערכת המסתור שלתוכה נכנסנו ברומא, אכן דרך בור מים שהוצא משימוש, נחשפו יותר מ-100 מטרים של מחילות אלו, שרובן אופקיות, מחברות בין חללים חצובים. שבטיאל הסביר שהוא חס עלינו, ולכן עברנו רק בין כמה אולמות. חצינו מעברים צרים, כמה מהם נחצבו ב-90 מעלות כדי להקשות את המעבר בהם, ובאורח פלא חזרנו לנקודת ההתחלה בדרך שונה מזו שנכנסנו בה, כלומר, השלמנו מעגל תת-קרקעי מבלי שהבנתי כלל את נתיבו. החופרים המתוחכמים בני ה-2000 ידעו לתכנן מערכת כזו ולחצוב את המסלול שלה במדויק. להערכת שבטיאל, חציבת מערכת אחת כזו בסלע הקרטון הרך יחסית נמשכה כ-4 חודשים, בתנאי שעבדו בה 20 פועלים חדורי תודעה ביטחונית. הבעיה שלהם הייתה פינוי האפר שנחפר וסילוקו החוצה למרחק גדול, מבלי שהצבא הרומי יבחין בסימנים לחפירה. הבעיה שלי הייתה שכבר בחלל השני שאליו הגענו, כאבו לי מאוד המרפקים והברכיים. זחילה אינה תענוג, אבל לא אמרתי מילה. במקום זאת שאלתי את שבטיאל איך זה שהמקום לא הפך לאתר למטיילים. ב-90% ממערכות המסתור חיות קרציות המערות. הן מאיימות על המטיילים. כאן אין ככל הנראה קרציות, אבל מחר נדע. אתה לא מרגיש כלום ברגע הקיצה, אבל אחרי כמה שעות לאחר מקלחת חמה, המקום מתנפח. ואז אתה מתקשר אליי ואני אומר לך מה לעשות. חוותי את ראשי בתקרה. לאחר ההסבר, זחלנו החוצה במהירות. במשך כמה ימים בחנתי עצמי בדאגה, בודק כל נקודה בגופי בחשדנות. ואז הסקתי שאפילו הקרציות לא רצו לבלות איתנו באותה מחילה אפלה. רווח לי. מרומא תל הייב נסענו כ-40 דקות לחוקוק, כתריסר קילומטרים מצפון לטבריה. מעולם לא נהניתי כך מאור השמש ומהאוויר הצח. בדרך נזכרתי באחד הספרים האהובים עליי, הרוח בערבי הנחל של קנת גראם. החפרפר אומר שם לתחש, ברגע שאתה עמוק מתחת לאדמה, אתה יודע בדיוק איפה אתה נמצא. שום דבר לא יכול לקרות לך, ושום דבר לא יכול לפגוע בך. אתה אדון לעצמך, בלי שתצטרך להתייעץ עם מישהו, או לשים לב למה שאומרים עליך. למעלה, העולם ממשיך לו בענייניו, ולך לא אכפת, ואתה לא מתערב. התחש מסכים עמו בנפש חפצה ועונה, אין ביטחון, אין שקט ושלווה, חוץ מאשר בתוך האדמה. תרגום יעל רנן, הוצאת אדם. מצאתי את הקטע המושלם הזה מיד לאחר ששבתי הביתה. כשהגענו לאתר בחוקוק, יישוב יהודי בתקופה הרומית שחכמים כריש לקיש, רבי פנחס ורבי חזקיהו מוזכרים כמי שגרו בו במאה השלישית והרביעית, התברר מיד שאין שום סכנה שנסבול מבדידות. המקום המה פעילות, מכיוון שמתנהלת שם בימים אלה חפירה שבראשה עומדים שבטיאל והארכיאולוג אורי ברגר, איש רשות העתיקות. על ראש הגבעה באתר נחשף בית כנסת מהמאה החמישית, התקופה הביזנטית, שבו פספסים מפוארים. אבל אנחנו יעדנו פנינו אל החפירה הזאת, מערכת מסתור שגם לתוכה נזחל בעוד רגע. ברגר ושבטיאל נראו נרגשים מול המערכת שנחשפה. זו מערכת המסתור הגדולה ביותר שהתגלתה עד כה בגליל. האווירה במקום הייתה של גילויים מסעירים. שררו שם התרגשות ועליצות של חוקרים הגאים בממצאיהם. הרגשנו שהגענו למקום שבו מתרחשים דברים גדולים. האתר בחוקוק היה מוכר במשך שנים, אבל עסקו בו בנושאים אחרים, הסביר ברגר, בעוד אנחנו מודדים כסדות מגן, משל היינו בסניף של זרה בקניון רמת אביב. מצאו פה מערות קבורה קדומות, אבל האתר לא עניין במיוחד את העולם המחקרי, עד שהגיעה החוקרת האמריקאית ג'ודי מגנס מאוניברסיטת צפון קרוליינה. היא חקרה באתר את יחסי היהודים והנוצרים בתקופה הרומית והביזנטית, וגילתה בבית הכנסת של חוקוק רצפות פסיפס יפהפיות מהמאה החמישית. בלוד יש אומנם פסיפסים איכותיים יותר, אבל פה יש ציורים של סיפורי המקרא. כאשר הסתיים מחקרה, יזמנו פה חפירה ייחודית שמשלבת חינוך וקהילה. החפירה בחוקוק היא כיום מיזם משותף של רשות העתיקות, קרן קיימת לישראל, המכללה האקדמית צפת ומשרד המורשת. בדואט מתואם ומשעשע מאוד, שנקרא בו גם חיבה אישית גדולה, הצביעו שבטיאל וברגר על הממצאים ששלפו מסקיות פלסטיק שקופות, והורו על הטיח הייחודי שמחפה על הקירות. הטיח האפור והאטום למים מאשש את ההשערה שהמקום שימש פעם כמקווה. היום הוא נראה כחדר מדרגות חצוב, שמוביל למערכת מסתור ענקית. במהלך החפירות, במערכת המסתור בחוקוק, התגלו פריטים רבים, ביניהם טבעת יפה מהמאה השנייה, וסכין ברזל מאותה תקופה, וגם סירי בישול ונרות. מהחפירות בחוקוק עולה שבמסגרת ההכנות של היהודים למאבק בשלטון הרומי, הן במרד הגדול והן במרד בר כוכבא, הסבו תושבי המקום את בורות המים שנחצבו בתקופת בית שני למערכות מסתור. בנוסף לכך הם ביטלו את מקווה הטהרה, ובמקומו חצבו מערכת מסתור מסועפת, שאפשרה להם לנוע בביטחון תחת הבתים בתוך מחילות מפותלות צרות ונמוכות במיוחד. עד עכשיו התגלו במערכת תת-קרקעית זו 8 חללי מסתור, והחשיפה נמשכת. שבטיאל וברגר מסרבים לנחש או לשער מה גודלה הכולל של מערכת המסתור בחוקוק. הם הסכימו להעלות את ההשערה שאחת המחילות הובילה הישר אל המעיין המרוחק כמה עשרות מטרים במורד הגבעה, אלא שמחילה זו טרם התגלתה. המעיין עצמו שוקם בחודשים האחרונים, הוא עכשיו מקום שנעים לשבת לצידו. מציאת מערכת המסתור המסועפת עשויה לתרום לדיון מחקרי בין עשרות שנים. החוקרים היו חלוקים עד עכשיו בשאלה אם מרד בר כוכבא הגיע גם אל הגליל או שנותר במרכז הארץ. שבטיאל וברגר מתארכים את חלקיה הפנימיים של מערכת המסתור בחוקוק לימי המרד השני, זה שפרץ ב-132 לספירה, ומגיעים לתובנה שבחלק מהמתקנים הקדומים שבתוכה היה שימוש גם במהלך המרד הראשון. לא ברור אם המערכת שימשה למפלט במהלך המרד השני עצמו, אבל בהחלט נראה שהיא הוכנה לקראתו, הם אומרים. אנחנו מקווים שחפירות נוספות יביאו לפתרון השאלה. כאשר התיישבנו סוף סוף, קצת מתנשפים ותשושים, באחד האולמות הפנימיים ביותר של מערכת המסתור בחוקוק, הסבירה דוקטור עינת אימבר ארמון, מנהלת המרכז הארכיאולוגי חינוכי של רשות העתיקות באזור הצפון, את הייחוד של החפירה במקום. כחלק מהרצון של רשות העתיקות לחבר את הציבור למורשת הסמוכה לבית, הפכנו את החפירה במערכת המסתור בחוקוק לחפירה קהילתית. יש כאן שילוב של תלמידים ותלמידות ממגמת ארץ ישראל וארכיאולוגיה, סטודנטים מהמכללה האקדמית צפת, מתנדבים ממועדון שוחרי המערות הארץ ישראלי ותושבי האזור שמתנדבים לעבודה באתר. אפילו חיילים מסמור, יחידת הקומנדו התת-קרקעי של חיל ההנדסה הקרבית בצהל, יישמו כאן את הכישורים שלהם. לדברי אמבר ארמון, המטרה היא לפתוח בסופו של דבר את האתר לציבור, כלומר לחשוף לקהל הרחב את מערכת המסתור המשוכללת שנחפרת עכשיו. זו אמנם רק תחילת הדרך, אבל בסוף התהליך אמור לקום בחוקוק אתר שיאפשר ביקור מסודר בבית הכנסת הקדום, בפספסים, במעיין ובמערכת המסתור התת-קרקעית. בערכה זהירה, משערת אמבר ארמון, שיחלפו עוד לפחות כחמש שנים עד שאתר מסודר כזה יפתח את שעריו לקהל. כל זה, אם המלחמה תסתיים, תושבי הצפון יחזרו לבתיהם, ובכלל, יהיה פה סבבה. הגיע רגע האמת. הפיל שבחדר זועק שהוא רוצה לאכול ולשתות. עד כה נכתבו כאן המון מילים על מחילות מסתור קדומות בגליל. מחילות ששימשו את התושבים לפני 2000 שנים כהגנה מפני אויבים חזקים שאיימו על חייהם. נכתבו כאן דברים על מלחמות, הגנה אזרחית, מקלטים, תושבים שברחו מבתיהם ומחילות שנחפרו ביכולת הנדסית מדהימה בבטן האדמה. גם פעוט שטרם למד לדבר, ידע בשלב הזה להצביע על ההקבלה המושלמת למציאות הישראלית של 2024. הפיתוי לומר מאומה לא השתנה או הכל כאן בדיוק אותו הדבר עולה בכל רגע, בכל מחילה, בכל מסתור ובכל הסבר. הדמיון בין מה שהיה אז למה שאנחנו חווים עכשיו פשוט זועק ממעבי האדמה אל השמיים. ברחבי הגליל נשמעות בכל יום אזעקות. ביישובים רבים נכנסים בכל יום למקלטים. עשרות אלפים מתושבי הגליל עזבו את בתיהם מפחד המלחמה. העיתון הצרפתי ליברסיון פרסם לפני חודש שאנשי חיזבאללה חפרו בלבנון במשך יותר מ-30 שנה מאות קילומטרים של מנהרות חצובות באבן, חלקן בעומק של 40 עד 80 מטר. המנהרות נחפרו בטכנולוגיה צפון קוריאנית, ולפי הפרסום הן מתוחכמות ומסוכנות יותר מאלו שבעזה. פיצוצן, לפי העיתון הצרפתי, עלול לגרום רעידת אדמה או מפולות. במבצע מגן צפוני ב-2018, גילו כוחות צהל והשמידו מנהרות שחצו מכפר קילה בלבנון. חלק מהמנהרות של חיזבאללה התגלו בעומק 45 מטרים מתחת לפני הקרקע, גובהן 3 מטרים ורוחבן 2.4 מטר. המבט דרומה מתבקש אפילו יותר. במחילות המסתור בעזה נמצאים כבר יותר מחצי שנה, 133 אנשים שנחטפו מבתיהם שמעל פני האדמה בישראל. בעזה נחשפות בכל יום מחילות מסתור ארוכות ומורכבות פי אלף מאלה שבהן זחלנו כמה שעות בגליל. המחשבה על שהות כה ארוכה במחילות מצמררת ומחרידה. האם ההשוואה הנכונה היא בין המחילות הקדומות שבהן זחלנו לבין מנהרות המסתור בעזה? ברגר ושבטיאל כינו את המחילות הקדומות הממדים של פעם, ואמרו בדברי ההסבר, מערכת המסתור מספקת הצצה לימי מצוקה קשים ביישוב היהודי בחוקוק עצמה ובגליל בכלל. אבל הסיפור העולה מהאתר הוא סיפור אופטימי של יישוב יהודי קדום, ששרד תהפוכות היסטוריות ויכול להן. זה סיפור על תושבים שגם לאחר שחירותם עבדה ולאחר מרידות קשות, הגיחו ממחילות המסתור שבהן הסתתרו והקימו בראש התל כפר מסגשג, שבמרכזו אחד מבתי הכנסת המפוארים והמרשימים והמוכרים באזור ואפילו בארץ כולה. זו כמובן דרך אחת, אופטימית, להתבונן בהקבלה בין אירועי העבר למה שאנחנו חווים בימים אלה. השאלה היא רק לאן רוצים לקחת את ההשוואה. בואו נתעלם לרגע לחלוטין מהזהות הלאומית, הדתית או הפוליטית של חופרי המחילות. עצם הכורח הקבוע, הכמעט נצחי, להסתתר בארץ הזאת תחת פני הקרקע מפני האיומים הצבאיים הנוראים שמשבשים את החיים, די בו לעורר השתאות ועניין. שוב ושוב, אוגרים כאן אוכל, נערכים להגעתו של צבא חזק ומאיים. בחדשות לפני רגע דיברו על אגירת מזון, מים, דלק, סידור מקלטים והערכות לקראת מתקפה איראנית שממשמשת ובאה. אבל כדאי לשאול גם שאלה נוספת. האם אפשר פשוט להשוות בין המבצעים ההנדסיים? האם נוכל להשוות כאן בין היכולות, הידע והטכניקה של החופרים בגליל לאלה בעזה? בחצי השנה האחרונה התפרסמו נתונים שונים על אורכן הכולל של המנהרות ברצועת עזה. הניו יורק טיימס דיווח בינואר שאורכן הכולל נע בין 560 ל-720 קילומטרים עם כ-5,700 פירים. כל זאת ברצועה שאורכה כ-40 קילומטרים. רק לשם השוואה, אורכן הכולל של מנהרות הרכבת התחתית בלונדון ובניו יורק הוא כ-400 קילומטרים. המרחק ממטולה הנטושה לאילת כ-500 קילומטרים. בסופו של יום, יצאנו מן המחילות בחוקוק. ירדנו עם ברגר שבטיאל ועם בר ארמון למעיין היפה. ראינו חורשה גדולה של עצי שיזף ששימשה כשוקת לפרות. קטע מאמת מים שהוליך מי השקיה על השדות, ודגים זעירים ששחו מאושרים במי הבריכה. כאשר טבלנו רגליים במים הצוננים, נזכרתי בדבריו של התחש ברוח בערבי הנחל. יש טעם לעלות למעלה, רק אם אתה צריך לדאוג למחייתך, או סתם רוצה לטייל קצת. אבל בסוף מוכרחים לחזור ולרדת לאדמה. זה המקום היחיד שאני קורא לו בית. אחר כך נסעתי הביתה לאגור מזון.